הנושא כמובן הוא דרכי לימוד, ואני הקשבתי היטב לכל מה שדיברו עם הציבור בזמנו, ושמעו כבר כמה שיעורים בנושא הזה, ואני רוצה להדגיש כאן נקודה שאולי לא הודגשה מספיק, או אולי אפילו שהודגשה אולי לא הובנה מספיק, ולדעתי היא מקדמית לרוב הדברים שנאמרו. אם דבריי יראו כסתירה, אז אפשר יהיה לשאול אחר כך, אבל אני רוצה באמת להגיד את האלף בית של איך נכנסים ללימוד מבחינת הבנתי. אם אני אשאל מי כאן למד נהיגה, מה התשובה? מי למד נהיגה? כמעט כולם. מי למד שחייה? כמעט כולם. מי למד נגינה? כמעט אף אחד לא. בסדר, לא נורא. אני רוצה לעבוד איתכם קצת על איך לומדים נהיגה, ואיך לומדים שחייה, ואיך לומדים נגינה, ואיך, תסלחו לי, ילד, מי שיש לו אחים קטנים או אחיינים, אם הוא הצעיר בבית, איך ילד קטן לומד לאכול לבן בחפית. כל הפעולות האלה הן פעולות שאחרי שאדם עבר את תהליך הלמידה, הן פעולות מאוד מאוד פשוטות. אדם עושה אותם בצורה מאוד מאוד פשוטה. בצורה מאוד פשוטה הוא שוחה, נוהג וכדומה. אבל בוא ניקח את הדוגמה של נהיגה, נחזור רגע אחד לשיעור הראשון שהתיישבנו, אחרי שכבר דיברנו עם כל החברים היותר מבוגרים שסיפרו לנו חוות על השיעור הראשון, ובאנו מאוד מאוד מוכנים להיכנס למכונית. ואומר לנו שם המורה לנהיגה, זה הברקס, זה הקלאץ', זה גז, פה יש מראה, פה האיתות, פה ההגה, תתחיל לנסוע. ואני כבר בטוח בתור אחד שכבר שמע מכולם את החוויות, שהוא לא יתקע אותי אחרי חצי דקה עם ברקס. לי זה לא יקרה. ואחרי חצי דקה, המורה בדרך כלל שם ברקס, אומר, אתה לא הסתכלת במראה, ורכב מגיע משם, מה אתה עושה? זה קרה, אני בטוח לכולם. בטוח. מה הקושי? הקושי הוא שאדם צריך בעצם לבוא, להתיישב באוטו, כשאין לו שום ניסיון איך לנהוג באוטו, והוא צריך לתרגל את עצמו, גם להביט קדימה, גם לשלוט בהגה, ולדעת לכוון אותו בעצם נכון, מבחינת הכמות ימינה וכמות שמאלה, להגיע למקום הנכון בכביש, אם הוא יעשה מדי ימינה הזו, וכן הלאה, שובר מדי ימינה, שובר מדי שמאלה. הוא צריך, באגב, לאותת, כדי להודיע לנהגים אחרים מה צריך לעשות. הוא צריך להעיף מבט במראות, כדי לבדוק אם הוא בכלל מסוגל לבצע את הפעולה שרוצה לבצע, אם הוא רוצה לבצע את העקיפה, לפנות שמאלה, לפנות ימינה וכולי, לראות שלא מישהו בא משמאלו והוא שובר שמאלה ומתנגש. הוא צריך להפעיל גם את הדוושות הנכונות. הוא צריך גם להחליף מהלכים, אם הוא לומד מהלכים, וגם אוטומטי הוא צריך קצת לדעת לשחק. יש כאן המון 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 מרכיבים שאדם צריך להתרגל לבצע אותם. וכשאדם לא מורגל לבצע אותם, כשגופו לא מורגל לבצע את כל ההליכים האלה, זה מסובך לאללה. ולאט לאט, בשיעור הראשון ובשיעור השני, הוא קולט את זה ומוסיף לזה את זה, ומוסיף לזה את זה, ומוסיף לזה את זה, עד שהוא מצליח בעצם לדעת לנהוג. מתי אני אגדיר שבן אדם יודע באמת לנהוג? יש למי שתשובה? לא. אני עברתי טסט ראשון ואני לא ידעתי לנהוג. בדיוק. שומעים את מנסי? ביום שהאדם עושה את הפעולות כאינסטינקט, שהוא לא צריך לחשוב בכלל מה הוא עושה, הוא באופן אוטומטי, הוא לא צריך לחשוב, עכשיו אני צריך להביט במראה לפני שאני יוצא לעקיפה. אם הוא צריך לחשוב על זה, הוא עוד לא יודע לנהוג. מנצי צדק. ביום שהוא עושה את זה בצורה אוטומטית, הוא נהג. כי רמה שאנחנו מצפים מנהג, זה רמת שליטה בתפקודים האלה אוטומטית. מי שלא עושה את זה אוטומטי, אמור לא לעבור את הטסט. ומבחינתי, גם אם לא יהיה לו פשלה, שבמקרה לא יהיה סיבה שזה מכונית הגיחה, והיה צריך ללחוץ לו את הברקס כדי להכשיל אותו בטסט, אם זה היה תלוי בי, אני הייתי מכשיל אותו בטסט, ולא שלחת אותו לכביש. כי אם אתה צריך לחשוב על מה שאתה עושה, אתה לא שוחק בדג מים. מה שאמרתי נכון בנהיגה, נכון אותו דבר בשחייה. אותו דבר נכון בשחייה. למה? אני נכנס למים, ואני צריך לשחות. יש תנועות ידיים, ויש תנועות רגליים, ויש את יכולת הציפה, ויש את הנשימה. זה המון פעולות מורכבות. ואיך מיימים אותנו? בהתחלה אמרו לנו, תעשו חץ, ותתרגלו לעשות חץ ולצוף, ואחר כך עושים לנו תרגילים של פעולות רגליים, עד שאנחנו יודעים את זה, ואחר כך פעולות ידיים, אנחנו עושים חץ רק עם רגליים, וחץ רק עם ידיים, ואז חץ עם שילוב של רגליים וידיים, ולאט לאט לשלב נכון בין הרגליים לידיים, ואז את הנשימה, תצחק. רבי אהרון, תצחק עד מחר. שאלת השאלות, מתי בפועל נגדיר שאדם יודע לשחות? מה התשובה? מה? בדיוק. אותה תשובה, מה שמנצי ענה מקודם על הנהיגה, נכונה גם על השחייה. כיוונת לדעת גדולים. מתי שאדם יודע לבצע את הפעולות האלה כאינסטינקט, הוא לא צריך לחשוב על מה שהוא צריך לבצע כדי לבצע. זה ברור מעצמו, הוא לא חושב על זה, כאילו אין לו מאמץ חשיבתי לבצע את זה. זה פשוט, הוא זורם בזה, הוא שוחה בזה. מה שנקרא, אז זה נכון לומר שהוא יודע לשחות. אותו דבר נגינה. המעט כאן שלמדו נגינה יאשרו את זה. מתי אדם יכול לעלות באולם חתונות ולהצטרף לתזמורת ולנגן בלי לחשוש שהוא יעשה פשלה לא נעימה ובמקום להועיל לחתן שזה החבר הכי טוב שלו, יהיה כאן איזשהו ביזיון גדול ויהיה לא נעים. אדם צריך להתאמן ולהתאמן ולהתאמן גם כשהוא מנגן לבד, גם כשהוא מנגן בתזמורת ולשלוט על כל היכולות עד שהוא מנגן בלי לחשוב בעצם. כשהוא מנגן בלי לחשוב זה יודע לנגן. כל הדוגמאות האלה הן פשוטות, ואם אני חוזר לדוגמה הראשונה, גם תינוק לאכול לבן וכפית, שזו פעולה שנראית כזאת פשוטה, שאדם יאכל לבן וכפית, זה מה זה? לתינוק זה מאמץ אדיר להגיע ליכולת הזאת. הוא צריך לדייק ולשים את הכפית נכון ולהעלות את הלבן שלא יישפך לו וככה וזה. מי שראה איך תינוקות לומדים לאכול, הפעולות שאצלנו הן הכי פשוטות ואנחנו חיים אותן באינסטינקטיביות, לתינוק זה מסובך. אבל הוא לומד ומתאמן 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 עד שזה הופך להיות פעולה אינסטינקטיבית שלו. ואז הוא יודע לאכול לבן וכפית. קיבל תעודה, עולה לאכול דברים מבזלג. לא יודע. זה מסובך, מכפית למזלג זה מסובך. פה, לדעתי, בנושא הזה, בנקודה הזאת, מרכז הכישלון שלנו, אם אנחנו מרגישים נכשלים, או מרגישים שאנחנו לא מתקדמים כמו שצריך בתורה, פה מרכז הבעיה. מי שרוצה להיות יודע תורה, אני כרגע לא מדבר על לומד תורה במובן הזה של מה כרגע אני עושה בסדר, איך אני טכנית עובר את הסדר בוקר, אני כרגע לא מדבר על השלב הזה, זה לא השלב שאני עוסק בו. תחשבו, סתם דוגמה, איך רבא ואביי למדו? היה להם סדר בוקר, אחרי סדר הלוכה, ואחרי סדר אמונה, לא היה להם סדר בוקר. הם ישבו מול גמרא בכלל אביי ורבא, כשהם למדו. נכון, איך רבי עקיבא למד? הוא לא יושב מול גמרא, והוא לא היה צריך לדון איך אני מתגבר על הגמרא. איך למדו תורה בעם ישראל תמיד? למדו מפי רבנים. ישב רב, בבית דין בדרך כלל, ישבו תלמידים לפניו, אם בא מקרה, ההוא דעת על קמי דרבה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, זה אמר ככה, התלמיד עיר לרבה ככה, הכל נמצא בגמרא. הכל היה חי. ואם לא היה תלמידים באים, אם לא היה מקרים שבאים, אז היה מסדר מתניעתה, שהיה אומר משניות בעל פה, היה שם אחד זכרן, שאומר משניות בעל פה, ואותו דיין, אותו תנה, אותו המורה, היה מאיר הערות, מאיר דברים, וככה היו לומדים. איך גדלו? מה הפך את רבה להיות רבה? מה הפך את רבי עקיבא להיות רבי עקיבא? מה הפך אותם? איך הם למדו תורה? שימו לב רבותיי, זה ברור לי כשמש, יש על זה, יש על זה גמרא, מסכת שבת גם, שהגמרא מספרת על אביי, שאביי חשב מתחילת החיים שלו, שכבתה זקוק לה, ואחרי זה חידשו לו שכבתה אין זקוק לה. אז הוא תנה 40 זימנין, הוא שנה את זה 40 פעמים, כדי שיהיה לו כמאן דמנח בקופסה או בכיסה, היא לא זוכר כרגע. אביי חזר וחזר 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 על הידיעה הזאת, שזה יהיה לו מונח בקופסה, מונח בכיסו. ושהגמרא שאלה, מה אכפת לך? והוא אמר שאם היה זוכה, היה לומד את גרסא דיינקותא, זה היה עוד יותר טבוע בי. כך אומר, גרסא דיינקותא נקלטת עוד יותר חזק אצל האדם. כך אומר אביי. שימו לב. אם אני רוצה לדעת תורה, אני צריך לשחות בתורה. אני צריך לנהוג בתורה. אני צריך לנגן בתורה. פירושו המעשי, שאם אני, ואני יורד עכשיו לדוגמות פרטניות, אם אני לומד דין ערב, אז עזבו רגע מה כתוב בדיוק בגמרא. איך רבה למד דין ערב? איך רבי עקיבא למד דין ערב? איך הם למדו? אם אני בא ללמוד דין ערב, פירושו של דבר שאני צריך להכניס לעצמי בראש באיזה מציאות אומרים את דין ערב, מה משמעותו ומה ההסבר וכו' וכו' וכו'. דוגמה מעשית. הגמרא אומרת אצלנו, אישה אומרת למישהו, תן מנה לפלויני, ואתקדש אני לך. אני לא נכנס כרגע לדיוקים בין הרמב"ן לרשב"א, כי זה לא הנושא של הסוגיה כעכשיו שאנחנו עוסקים את תתי הדיוקים. אישה התקדשה בצורה כזאת שהיא אמרה לבן אדם, אתה תיתן כסף למישהו אחר, ואני מתקדשת אליך. כולם למדו את זה בדף זין. אין כאן אחד שלמד את זה בדף זין. שאלת השאלות. מהרגע שאני נתקלתי בגיל 20 בדין ערב, עד אז לא שמעתי על דין ערב, נניח, אבל מהרגע שנתקלתי בגיל 20 בדין ערב, האם אני, כשאני בא לקלוט את המושג הזה, האם אני אהפך להיות אדם שדין ערב יהיה כל כך טבוע בי, זה יהיה כל כך חלק מהסך הכל של החשיבה שלי, עד כדי כך שכל פעם שיבוא לפניי מקרה בשס, ונגיד יהיה כתוב שאדם חייב, ולכאורה לא מוסבר למה אדם חייב, יקפוץ לי בראש דין ערב, להגיד, רגע, זה ערב. אני רואה כאן ערב. אני אתן דוגמה מלפני שנה. הדוגמה מלפני שנה זו דוגמה שהיה לי ויכוח בשיעור עם בחור. אני התווכחתי בשיעור עם בחור שאמר לי, דין ערב זה לא חידוש התורה. לא צריכים פסוקים בשביל לחדש דין ערב. לא צריכים פסוקים. אמרתי לו, מה, למה לא צריכים פסוקים? מה, האדם לא קיבל כסף וחייב לשלם? למה לא צריכים פסוקים? אומר לי הבן אדם, זה היה משנה מפורשת בשבועות. אדם שכר פועלים. איך הוא בא לשלם להם? הוא אמר להם, תלכו, תקנו על חשבוני במכולת, אני אשלם למכולת. המחאו אצל חנווני. תלכו לבנק, ותקחו מהבנק כסף על חשבון, החשבון בנק שלי, עם חאוץ על שולחני. אז ברור מה קורה שם. השולחני הרי לא חייב להם שום דבר. השולחני נותן לפועלים כסף, וזה על חשבוני. אני אחר כך אצטרך לשלם לשולחני על מה שהוא נתן לפועלים כסף. אני אחר כך אצטרך לשלם לחנווני על מה שהוא נתן להם לקנות במקולת שלו. כולם זוכרים את הדין הזה משבועות פרק שביעי בבקיאות? אני מקווה. אז הוא אמר לי, הנה תורה שם, החנווני והשולחני נתנו בכלל למישהו אחר, והוא צריך לשלם. זה כל כך פשוט שלא צריך דין ערב. כך אמר לי בחור בשיעור. אז מה אתה אומר לי שערב זה חידוש? אמרת לו, שכוייך גדול, שזכית להבין שהמשנה שם בנויה על דין ערב. שאלמלא דין ערב בתורה, לא היה יכול להיות דבר כזה, שאדם ישלח פועלים לחנות, והפועלים יקנו בחנות על חשבונו, והוא יצטרך לשלם. כי אחרי ואני נתן לו שום דבר. בגלל שיש דין ערב בתורה, אז המשנה שם אמרה שזה אפשרות, שאדם ככה ישלם לפועלים, והרמון דיונים שם, יש דיונים לגבי הסתירה בין התביעות, אכן ואני תובע שהוא כן נתן, הפועלים אומרים שהם לא קיבלו, ושתיהם תובעים אותו, יש דין פרק המקרא לבבא מציעא, מה קורה אם הוא הלך אל אכן ואני, ואכן ואני סרב לתת לו, אם הוא יכול לחזור לתבוע את הבעל הבית, יש הרבה דיונים סביב המציאות חיים הזאת. אבל אני שואל שאלה מקדמית, איך אנשים חיים מציאות חיים כזאת? איך זה יכול להיות שאדם יקנה ואני אצטרך לשלם? מי מסכים להסקרות כאלה? תשובה, אמת דין ערב. הוא אותו בחור ששאל, חשב שזה משהו אחר ולא צריך את ערב. אמרתי לו, לא, זה דין ערב. אותו דבר יש מקרה בבא מציעא, אדם סוחר פועל לעשות בשלו והראו בשל חברו. אדם עבד על פועל, אמר בוא תעבוד אצלי, אבל למעשה הראה לו את הדירה של השני. אם הוא אמר שכרכם עליו צריך לשלם, למה הפועל לא עבד אצלו? זה דין ערב. אני שידלתי פועל, בגללי הפועל עבד השכם עבודה אצל ראובן, ואני קיבלתי לעצמי לשלם את העבודה הזה, ואני לא קיבלתי מהפועל כלום, ראובן קיבל. העבודה הייתה אצל ראובן. אני צריך לשלם, זה הכל דין ערב. עכשיו, מה אני אומר את כל הדוגמאות האלה? זה לא כתוב בשס כל פעם שנמצא שיש כאן דין ערב, לפעמים זה כתוב בראשונים, לפעמים לא כתוב בראשונים. אני אתקיל בחור, כשלמדו בבא מציעא פרק עשרת אמנים, תגיד לי, איך זה יכול להיות שהאדם הזה, שאיתה את הפועל צריך לשלם, הרי הפועל לא עבד אצלו. הפועל לא עינה אותו, מה הוא צריך לשלם? בבא בחור מגיד לי, וואלה, שאלה טובה, אני לא יודע לענות. אם זה בחור שלמד כבר דין ערב, והוא לא יודע לענות לי, במובן מסוים, סליחה שאני כאילו מאוד מאוד ככה קרבי וקילר, במובן מסוים הפסדנו את הקרב. אדוני היקר, כשאתה למדת דין ערב, היית צריך להכניס לעצמך, לסך הכל של התובנות שלך, שיש כזה פטנט בתורה, שאדם מוציא כסף על סמך בקשה של בן אדם אחר, למרות שהכסף לא מוצא לטובת הבן אדם שביקש, הוא מוצא למישהו אחר, ואותו בן אדם צריך לשלם על זה. אותו בן אדם של בקשתו, זה הוצא חידוש התורה, וכרגע בשלב הזה לא משנה בדיוק מה הסיבות, אבל חידוש התורה שהאדם הזה חייב לשלם את זה. אם אתה לא יודע להגיד את זה, למרות שלמדת כאן דין ערב, אז אתה לא עלית כיתה כמו שצריך בלימוד. אם אתה רוצה להפוך להיות תלמיד חכם, ולבנות את עצמך כתלמיד חכם, אתה חייב, כשאתה נוגע בגמרא שאתה לומד, במושג שאתה לומד, ביסוד שאתה לומד, ועל זה הגמרא מדברת, ועל זה בשיעור היומי מדברים, ולפעמים גם בשיעור הכללי מדברים, מה שאתה כלומד חייב, אתה חייב להכניס את המושג הזה לראש שלך, להבין אותו, ולהפנים אותו, ולהפוך אותו לחלק מהחשיבה האוטומטית שלך. אם אתה, כמו אותו נהג, שהוא צריך לחשוב, צריך להסתכל במראה לפני שהוא פונה שמאלה, זה עוד לא האינסטינקט שלו, אז אתה עוד לא יודע לנהוג. אם אתה את הדין ערב יודע אותו אינסטינקטיבית, ואתה ממילא יודע לזהות אותו בגמרא פה ופה ופה, ואתה יודע לפתור בעיות שבגלל הדין הזה אתה מסוגל לפתור אותן, אז אתה התקדמת באמת. אם לא, אז לא. אתן לכם עוד דוגמה. למדנו דין ערב, והגענו לתוספות בבבא מציעא, בנון זין, בעין א', כולכם למדתם את התוספות על ריבית. מלווה שאומר ללווה, תן, הוא מלווה לו 100 שקל ואומר, תן לפלויני 150 שקל. ותוספות אומר, נעשה כאן איסור ריבית. מדין ערב. ממה שמצאנו את הגמרא בקידושין, בדף זין, אומרת שאישה מקודשת מדין ערב. ככה זה מתוספות. ושאל אותי בחור, אני לא מבין, ואל תצחקו על השאלה. השאלה במקומה ולא במקומה. שאלתי בחור, אני לא מבין איפה דין ערב. זה מל וזה לא ערב. פה מי מדבר? מי מדבר? מל וילדה ללא יווה. ואומר לה, לא יווה, אדוני היקר, אני מביא לך 100, 150, תן לשימון. מה מחזים גדין ערב? אין כאן ערב, יש כאן מל ולא יווה, אין כאן ערב. איך תוסת אומרים שהמל וקיבל ריבית מדין ערב? המל והוא לא, הוא לא ערב, הוא מל ו... לכאורה, השאלה במקומה. אבל למה השאלה לא במקומה? איפה כאן מה שנקרא כישלון? אם אותו בחור היה מבין בדוגמה של הגמרא דין ערב, שמה נאמר בגמרא? אישה לא קיבלה כסף קידושין מהבעל, היא לא קיבלה. היא אמרה לו, אתה תיתן לפלוני כסף. ואני מתקדשת, זה מצליח. ולמה זה מצליח? כי כשמוציאים כסף על סמך בן אדם, זה כאילו שהוא קיבל כסף. וזה מחייב אותו. אם זה ערב, זה מחייב אותו לפרוע את ההלוואה עם אלוהי ולא פורע. אם זה קניין, כמו כאן בקידושין, זה בעצם הבית נמכר, והאישה הזאת מקודשת. ואם זה ריבית, הדוגמה הבאה של תוספות, אז... יש כאן איסור ריבית, כי יש כאן לויבה שנתן למלווה ריבית. הכאילו של דין ערב יצר כאן מצב משפטי של לויבה, שלא נתן למלווה שום דבר, הוא כאילו, יש כאן, הפיקסה של דין ערב יצרה כאן מצב שהמלווה הזה קיבל מהלויבה כביכול 150 שקל. אני שאלתי את החבר'ה שלי, הם יצחקו כאן עכשיו, שאלתי שאלה, עמל ועבר דין ריבית. טוב, ריבית קצוצה, הרי צריך להחזיר, יצא בדיינים. מי צריך להחזיר את 50 שקל? מה התשובה שקיבלתי מחלק מהחבר'ה? אותו פלוינה שקיבל 150 שקל, מהר, 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 שיחזיר 50 שקל. כי זה ריבית קצוצה. אמרתי, לא נכון. פתחתי שח בזמן קופסמך על סעיף י' נדמה לי, לא זוכר איזה סעיף כאן זה בשח. פתחתי שח והקראתי שח בשם מורדכי, שהשח כותב שהמלווה הזה שנתן הוראה ללווה, המלווה הזה שנתן הוראה ללווה, לתת 150 שקל לזה אדם זר, צריך להוציא מכיסו 50 שקלים, ולהחזיר ללויבה את הריבית שהוא קיבל ממנו. אמרו לי, רבינו, עד כאן! מה זה? אמרתי, חבר'ה, אתם לא מפנימים את דין ערב. אם אתם מבינים ומפנימים את דין ערב, שהתורה עשתה כאן פטנט, פטנט, שאם הוציאו כסף לסמך בן אדם, זה נקרא שהוא קיבל את הכמות כסף הזאת. למרות שטכנית במציאות הוא לא קיבל, בעיניים של התורה, במשקפיים של הפיקציות ההלכתיות, הבן אדם הזה קיבל את הכסף. אם המתודת העבודה הזאת, מתודת החשיבה הזאת, הייתה נרכשת, אז כל החידושי דינים האלה, שזה נקרא ריבית, ושהמלווה שלו קיבל כלום, הוא זה שצריך להחזיר את הריבית, הכל פשוט. אתה פשוט משתמש במתודת החשיבה שאמרו לך. למה הבחורים חזרו ושאלו אותי את כל השאלות? בגלל שבעצם, מהרגע הראשון, הם לא הבינו כמו שצריך. אגב, זה, הבחורים שלי זה לא שזה בחורים סוג ב' פה. כי אני שאלתי גם בחורים אחרים מהישיבה, משיעורים אחרים, וקיבלתי אותם התשובות. שכן ברור שזה לא שאצלי יש בעיה מיוחדת. אני ככה מביל את הבחורים, וקצת אומר להם, יחווי סבוס, זה גם משהו שאנחנו יכולים להגיד לכם, שאם רוצים לתורה צריך קצת את הידיש, זה הרבה יותר נשמע, הרבה יותר מסתבר, זה נשמע יותר טוב ביידיש, זה תמיד הולך יותר חלק, אבל זה כבר דעה לצרה בשעתה, לא משנה שדלגו על הפרט החשוב הזה, אבל אם, אני אומר שוב, ואני בדקתי הרבה פעמים, עם בחורים משיעורים אחרים אני בודק הרבה פעמים, כשאני רואה שיש לי קשיים אצלי, אני לא זה, אני בודק ואני רואה שהקשיים קיימים גם מקומות אחרים. אם בחור, תסכימו איתי דבר אחד, אם בחור היה בפעם הראשונה שורה דין הרב, ושומע את השיעור של הרב שלו על דין הרב לצורך העניין, גם אם הוא לא עלה על זה לבד, היה מבין, פה יש טכניקת עבודה. אדם אומר למישהו, תוציא כסף על סמך הדיבור שלי וזה מחייב אותי, זה נחשב שזה מחייב אותו בגלל שהתורה התייחסה כאילו הוא קיבל את הכסף. נקודה, למרות שלא קיבל את הכסף. ואדם היה מפנים את החשיבה הזאת. וזאת הייתה צורת חשיבתו אוטומטית. זה היה הגישה שלו. כשהוא שופט מכאן ואילך את המקרים, כל החידושים אחרי זה היו פשוטי פשוטים. וכשברגע הראשון לא מבינים ולא מפנימים את המושג כמו שהוא, לא יודעים בעצם לעבוד איתו, הוא נשאר משהו קצת עמום וקצת לא ברור, ולא עושים בשלב הראשון של העבודה את העבודה הנדרשת, כדי שזה יהיה, זאת תהיה צורת החשיבה שלי מכאן ואילך, זה לא האוטומט של החשיבה שלי, אז אנחנו נתקעים בבעיות. ברגע שאדם מפנים שזה אוטומט החשיבה שלו, וככה הוא חושב. הוא לא צריך לחשוב אם לחשוב ככה. הוא פשוט חושב ככה. הוא התרגל לחשוב ככה, והוא יודע שכשחושבים בתורה, ככה חושבים. אז אם הוא יתקל בשס, באיזשהו מקרה, שדין הרב משום מה יתפספס שם ולא יתפקד, זה אמור לקפוץ לו בתור קושיה, למה הכלל של הרב שאני מכיר, והיה אמור לייצר כאן בצורה אוטומטית, תוצאה כזאת וכזאת, למה הוא לא מייצר? למה הוא לא מייצר? יש בחורים לפעמים שחושבים שללמוד עיון זה לחפש סתירות ולחפש קושיות. לא צריכים לחפש שום דבר. צריכים רק להבין את מה שנאמר עכשיו בגמרא. זה הכל. זה כל המשחק. להבין ולהפנים. ומי שיהיה במצב של מבין ומפנים את מה שנאמר עכשיו בגמרא, זה מעצמו, אם זה צורת החשיבה האוטומטית שלו, זה מעצמו יקפוץ לו כל מקום בהמשך החיים שלו שהוא ילמד על התורה. אם זה לא יסתדר לו עם הכלל שהוא יודע, הוא אמור להאיר לעצמו, רגע, מה שאני רואה כאן לא מסתדר לי עם ההליך הרובוטי שאני תרגלתי את עצמי שככה הדברים קורים. למה זה לא מסתדר? זו דוגמה אחת מדין הרב, שזו דוגמה מאוד 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 טריה יחסית, ולדעתי זה מקדמי עוד, הנקודה הזאת, ופה אולי אני מוסיף איזשהו שלב, שהוא מקדמי לכל העצות הנכונות שקיבלתם בינתיים. אני שמעתי את העצות, וקיבלתם הרבה עצות נכונות, לא שהעצות לא נכונות, קיבלתם עצות נכונות, אבל מקדמי לכל דבר זה שאדם יקבל על עצמו שכשהוא לומד תורה, קודם כל, כל ידיעה בתורה שהוא לומד, כל מושג שהוא לומד, הוא צריך להבין אותו ולהפנים אותו. עכשיו, כשאני אומר להבין אותו, שימו לב, אני מחלק את זה לשניים. בדבר אחד, זה חובה להבין עד הסוף. בדבר שני, זה כמה שידי הקהה מגעת. כי אנחנו, איך אומרים, אנחנו בדור האחרוני, אחרוני, אחרוני, אחרונים, ואנחנו כולנו לא אחרוני, אחרוני, אחרונים, אנחנו רק בדור. אז מה נגיד? אני מחלק את זה לשתיים. יש להבין את המציאות הטכנית שעליה הגמרא מדברת. בלי הבנת המציאות הטכנית, עד הסוף, אין לי אחיזה עם הגמרא בכלל. פה זה דרישה מוחלטת להבין את המציאות הטכנית של הגמרא. להבין אחר כך את ההיגיון של הדין. ההיגיון של הכלל שעכשיו אני נחשף אליו, זה עד כמה שידים מגעת. אנחנו לא תמיד, ולא רק אנחנו, גם קדמוננו וגם קדמוני קדמוננו, וגם רבותינו הראשונים נשארים בצריך עיון והם לא מבינים לפעמים, וגם המוראים נשארו בקשיות והם לא ידעו ליישב דברים כי עליהם סתירות. אנחנו לא תמיד מבינים בהיגיון למה הדבר הזה נכון עד הסוף. אבל החלק של הבנת המציאות חייב להיות ברור. עד הסוף. אם אנחנו מפספסים את הבנת המציאות, אנחנו פשוט עבודים ואין לנו מה ללמוד. אני אתן דוגמה חיה עוד פעם מקידושים. עד עכשיו דיברתי דין ערב. דין ערב במציאות. אדם אומר למישהו, תן למישהו אחר כסף על סמך דיבורי, וזה מחייב אותו. אני הולך כרגע לפי ההגדרה של תוספות, כאילו שהוא קיבל את הכסף. יש לי הגדרות אחרות בראשונים. כולם מסכימים למציאות כסף שיצא על פי מחייב אותי. זה הרמב"ן, הרשב"א אומר, כסף שמישהו זכה על פי מחייב אותי. יש הבדל כאן במציאות של דין ערב. לא נכנס לזה, אתם לא כולכם הגעתם לזה, לא משנה כרגע. אבל ודאי שדבר אחד ברור, שזה מחייב אותי, נלך כרגע לפי הראש של תוספות, שאני כאילו קיבלתי את הכסף במשקפיים של תורה. מיד אחרי זה יש דין עבד כנעני. מה זה דין עבד כנעני? עוד פטנט. בא אדם לקנות, ואין לו כסף לשלם. בא מישהו אחר ומשלם בשבילו. מישהו בא ומשלם לאדון של עבד כנעני כדי לשחרר את העבד כנעני. זה המקרה בתורה. מכאן לקחנו כלל גמור שככה אפשר לבצע קניין כסף. ומהי מתודת העבודה? אחד משלם עבור השני וזה מצליח כאילו שהשני שילם. אפשר להגיד כאן שני ניואנסים, אני בכוונה לא נכנס כרגע כי זה לא משנה לי. בשלב זה לא משנה לי הנקודה הזאת. אבל שוב, פה זה פטנט שהפטנט של הרב היה פטנט שהכהן לא שילם למקנה בעצם. הפטנט של עבד כנעני זה שלא הכהן שילם, שילמו למקנה, אבל לא הכהן שילם, מישהו אחר שילם. והמציאות הזאת חייבת להיות מונחת לי בכיס. זה ערב וזה עבד כנעני. ערב פירושו, כמו שסיכמנו, שהמקנה לא קיבל את הכסף, הקונה שילם, אבל לא למקנה. עבד כנעני פירושו שהמקנה קיבל את הכסף, אבל לא מהקונה. פעם דילגנו על הקונה, פעם דילגנו על המקנה. תכף ומיד, הגמרא משלבת מדין שניהם. לא הכהן משלם, לא המקנה מקבל, ויש קניין. תן מנה לפלויני ואתקדש אני לא. יש לומדים, צעירים, זה לא נורא שזה קורה ככה בשלב הראשון, אבל צריכים להבין שעל זה חייבים להתגבר. הם חייבים לצייר את הציור הזה בראש היטב. ומי שקשה לו התרכובת של המושג, אז הוא יעשה כדי לקמן. הוא בא ואומר, אני מוכר שדה. שימו לב, גם כשלי קשה אני ככה עושה. אני מוכר שדה. אני אמור למכור את זה בעצם לרבינו הרב לפיד. והוא לא משלם לי כסף, ואני לא מקבל את הכסף. אני אומר, בניה, אתה תיתן לו 100 שקל, ואני מוכר לו שדה. איפה זה קרה מדין שניהם? פירוק פשוט של מציאות, של מציאות, ברמה של מציאות. מה שאתה משלם על סמך דיבורי, זה כאילו מי קיבל? מהר. מדין ערב זה כאילו שאני קיבלתי. אז המקנה כן קיבל למרות שהוא לא קיבל, נכון? מה שזה לא הוא המשלם, מה שזה לא הוא המשלם, מה זה משנה שלא הקונה המשלם? אחר משלם. זה דין עבד כנעני. בדין שניהם זה כאן דבר כאילו פרדוקסלי כביכול. אדם מקבל כסף וגם מקבל את השדה. על השלב הזה, שאם אדם קשה לו, שיוציא שטר כסף מהיד, ויתפוס שני חבר'ה, ויעשה את הטקס הזה מול העיניים, אל תצחקו. עד שזה יהיה מוחשי ויזואלי עד הסוף, שיכנס התבנית הזאת בראש. אם אדם יקרא את הגמרא, כן, זה מדין שניהם, ולא יחשבן את זה שזה מדין שניהם, והוא לא ידע לזהות את זה למאחרת אם זה מדין שניהם, הוא ייתקע אחר כך בהמשך החיים שלו. אם הוא עכשיו מכניס לעצמו היטב את דין הרב, והיטב את דין הבית כנעני, ובסך הכל הוא מחבר לעצמו את דין שניהם, יש לו סיכוי. ואני עם החבר'ה שלי, טיילנו ליורה דעה, והלך מלווה, שימו לב, הלך מלווה, ונתן הוראה לבן אדם לתת ללווה כסף. הלך מלווה שנתן הוראה ללווה, לתת ללווה כסף, ועל סמך זה הלווה לו, וביורה דעה יש דעת רבן ירוחם שעברו כאן איסור ריבית. איסור ריבית. ושמה נלאו גדולי העולם להבין למה עברו איסור ריבית. זה לא בא מלוי ולמעל ומכל הכיוונים זה לא בא. בא הגרא ואומר, זה הגמרא מדין שניהם, מה רוצים? למה הגרא הצליח להסביר את מה שכולם לא הבינו? בשלב הראשון אני אומר את זה, כי יש כאן הרבה, אפשר להגיד כאן שיעור כללי, לא משנה. חבר'ה שלמדו אצלי יודעים שיש כאן שיעור כללי. חולקים על הגרא בעיקרון כאן משהו, אבל אני לא רוצה להיכנס לפרטים האלה. כי פשוט בראייה של הגרא, הגרא, כשהוא למד קדוש עם נבזיין, זה נכנס לו בראש בתור ראייה ברורה, שאדם יכול לתת הוראה, לתת למישהו אחר כסף ולהתחייב לאותו מישהו שהוא נותן תורה, לתת דווקא אליו. ואותו אחד מרוויח פעמיים. הוא גם ירוויח ממנו את הכסף וגם ירוויח ממני את השדה. ביורה דעה, הוא שילם לו ריבית, ואני הלוויתי לו, וזה נקרא כאילו ריבית שהוא שילם לי. מהר, מהר, מהר. איך מחזרים את הריבית הזאת? מהר. מה צריכים לעשות? מה? אני צריך עוד פעם לתת לו את הכסף של הריבית. לא דיו שנתתי לו הלוואה 100 שקל, לא דיו שהוא נתן לו 10 שקל ריבית, כדי להוציא את הריבית הזאת, שמה שהוא נתן לסמך דיבורי, הוא נתן לי. מה שהוא שילם בשבילו זה כאילו שהוא שילם. ויש לי כאן ריבית שבא מלווה למלווה, אני צריך עוד 10 שקל לתת לו כדי להוציא את הריבית הזאת. הריבית הווירטואלית הזאת. מי שיכניס לעצמו בראש את המציאות, המציאות תהיה יושבת לו בראש ברמה כמו שצריך, בלי אפשרות לא להבין אותה, הרמה המציאותית חייבת לשבת בראש עד הסוף, אז הוא יכול לראות את הדברים הלאה. מי שיגיע לסעיף ביורה דעה, והוא יראה סעיף שנבוכו בו כל גדולי העולם, מבית יוסף והלאה, כל גדולי העולם, כל הנושא הכלים של הטוב ושחנוך נבוכו בסעיף הזה. איך זה יכול להיות הרבן ירוחם הזה? מי ש... והמציאות של ערב לא נמצאת לו בראש, והמציאות של עבד כנעני לא נמצא לו בראש, הוא בוודאי המציאות של שניהם ביחד לא נמצאת לו בראש, לא ימצא את ידיו ואת רגליו כשהוא ילמד את הסעיף הזה. והוא אשם. למה הוא אשם? כי אם הוא יעשה את העבודה הנכונה בשלב הראשון, והיה הופך את זה לחשיבה האוטומטית שלו, לא הייתה לו בעיה להשתמש בזה אחר כך. כמו שהשחיין אין לו בעיה לסחוט, הוא לא צריך לחשוב על זה, וכמו שהנהג לא צריך לחשוב על זה, וכמו שאותו נגן על כלי נגינה לא צריך לחשוב על זה, וכל הפעולות שאנחנו מבצעים בקלות, אנחנו מבצעים כי כל כך תרגלנו אותם, שאנחנו לא צריכים לחשוב על זה. וזה השלב הקריטי בלימוד גמרא, לדעתי, זה מה שמפיל את הלומדים. שבשלב הראשון לא מבינים, לא מפנימים את מה שלומדים כמו שצריך. עכשיו אני אומר, הבנה מציאותית אי אפשר לדלג אליה בכלל. אם אני במציאות לא מצליח לראות ויזואלית מול עיניים שלי את המציאות, אין לי התחלה לשום דבר. על זה אי אפשר לדלג, אף לומד לא יכול לדלג על השלב הזה. על השלב של ההבנה המשפטית, למה באמת התורה אמרה במציאות הזאת את התוצאה הזאת? מה בדיוק ההיגיון כאן? זה בעיה נאה, או שזה כאילו קיבלתי כסף, או אני לא יודע מה. ומה המשמעות כאילו קיבלתי כסף? למה התורה באמת התייחסה לזה ככה? זה כבר שלבים שכולי ואולי, פעמים נבין אותם יותר, פעמים נבין אותם פחות, אבל דבר אחד, יכול להיות שפה אני לא יודע להבין, ואני עוד 20 שנה, עוד 20 שנה, אראה איזה רמב"ן במלחמות, אראה איזה תשובת תשבץ, שבדרך אגב יאיר הערה, אם הנושא יושב לי בחשיבה אוטומטית בראש, יקפוץ לי אוטומטית שהתשבץ הזה, זה פתרון למשהו ש-20 שנה אני כבר לא יודע למה הוא נכון. כי זה יושב לי בראש, הגדרת הבעיה שווה לי בראש. ידעתי דין, ידעתי שכך עושים בתורה, ולא הבנתי למה. אבל זה יושב לי בראש. אוטומטית יושב לי בראש, זה בתודעה שלי. אני אחרי 20 שנה פוגש משהו, אני מחשבן את זה. אתן לכם דוגמה מאוד מעניינת. אני בעצמי נכשלתי בכישלון חרוץ, בניתוח של פני הדברים, ולא רק אני, היה ממש חלק מגדולי הדור, שלא ניתחו את הבעיה כמו שצריך, ופעם אחת יצא לי לשאול את הרב גולדברג, שליטה, והרב, בלי לחשוב, ענה על זה מיד. כי הדברים ישבו אצלו כמו שצריך. אתן דוגמה, כולם מכירים את ועד הרבנים וקופת העיר וכו' וכו'. כבר דיברתי על זה פעם אחת, על הנושא הזה של נתינת מתנות אביונים על ידי ועד הרבנים וקופת העיר. התעוררה פעם שאלה שהאלון של קופת העיר פרסם שוט עם הגדולים שאחרים על הקופה. מה הם אומרים בנושא הזה? אחת השאלות הייתה כזאת, כשאני משלם מתנות לאביונים על ידי כרטיס אשראי, מה בפועל קורה? אני מצלצל לחברת האשראי, או נכון, לקופת העיר, נותן את המספר אשראי שלי, והם מחייבים את חברת האשראי. מה בפועל קורה? חברת האשראי מעבירה להם סכום הכסף המדובר, ואני אחר כך אצטרך לשלם לחברת האשראי את הכסף. זה ירד לי בסוף החודש מהחשבון בנק שלי. זה כולם יודעים, אני מקווה, נכון? אין אחד שלא יודע איך אשראי עובד. החברת אשראי משלמת את הכסף שלה, וזה היא מבטיחה בעסקאות שהכסף יגיע לאותו בן אדם, היא תתעסק בלגבות ממני. אם יהיו קשיים אחר כך בבנק לגבות ממני, זה בעיה של האשראי ולא בעיה של הסוחר בחנות, של קופת עיר וכו'. אז שאלו אותם שאלה, וגם אני חשבתי שזו שאלה עצומה, ולא ידעתי איך להתייחס לזה, יוצא בעצם שלא כספי הגיע אליי אני. ממי הקופת העיר קיבלה כסף? מהחברת אשראי. מי נתן צדקה? החברת אשראי. בערבות שלי. אני הייתי ערב, אני אמרתי, אתם תשלמו, אני אחזיר את זה. אבל בעצם הכסף של מי הגיע לעניים? של חברת אשראי. מי בעל הצדוקי הגדול פה? חברת אשראי בעל הצדוקי גדולה מאוד. והזכויות האלה שהיא עושה, אחר כך היא עושקת אותנו את כל המיליונים שהיא עושה. כידוע. ויש לה זכויות בשמיים, כמו לאור, על הזכות שהוא רץ לאברהם וכולי וזה. בזכות הזאת שהוא, ויבוא הפליט, אחר כך היה בלגן עם אוג. אז גם חברת האשראי הזאת, היא מזכים אותה בכל הצדוקה וכל מה שיש בקופת העיר וכולי, ועד הרבנים, וכל העמותות למיניהם וכולי וכולי, ופעמונים וכולי וכולי וכולי. כל זה חברת האשראי משלמת. אנחנו רק ערבים לצדקה. איך אני יוצא ידי חובה של מתנות לאביונים? הרי אני רק ערב. טוב, אני לא נשאלתי, אני לא אחד מגדולי הדור, לא נשאלתי, וגדולי הדור שנשאלו שם באותו אלון, לא ידעו לענות על השאלה. כל גדולי הדור אמרו, חווי סבוס, זה היה אחת התשובות, צריך עיון, גם ערב לצדקה זה משהו מסתבר, שיוצאים בזה ידי חובה וכולי. השאלה התעוררה שוב בכל מיני סיבות, במוצאי השמיטה האחרונה, אז הרצו לסדר דרך כל הוועדים למיניהם, הלוואה לעניים שלא יכתבו עליה פרוסבול, וזה ייחשב שהלוויתי לעניים, ואחר כך לא גביתי את זה, כי לא כתב את זה פרוסבול, והשמיטה תשמד, וזה צדקה לעניים. סדרו איזה קומבינה בחברות המצוות למיניהם, ושוב הייתה אותה שאלה, הרי כל הקומבינה הזאת, אנשים שם דרך אשראי, זה אשראי עושה את הצדוקס האלה, זה לא אני. שאלתי את הרב גולדברג באיזה חתונה שהייתה, בחור מפה, לא, אז שאלתי אותו, לא זוכר מתי שאלתי אותו, שאלתי את הרב גולדברג, אמרת לו, הרב, במציאות עושים כך וכך וכך וכך, והכסף של חוות האשראי, הוא לא חשב, בוא ואמר לי, מה אתה רוצה? הם משלמים עבורך. החברת אשראי שמשלמת לבקשתך, משלמת עבורך. זה עבד כנעני, מה אתה רוצה? הוא אמר את זה בלי לחשוב. למה הוא הצליח להגיד את זה בלי לחשוב? למה? בגלל שהתבנית של עבד כנעני מונחת לו בחשיבה האוטומטית שלו בראש ממילא. אז כשהוא שומע את הציור שאני מצייר, שאני מבקש מהם שהם ישלמו, ואני אומר להם שאני אחזיר להם, ואני שואל, איך זה נקרא שאני נתתי את הכסף? אמר לי, מה אתה רוצה? אם אתה מבקש שהם ישלמו בשבילך, זה נחשב בדין עבד כנעני, שאתה שילמת, מה אתה רוצה? הרגשתי מטומטם. ובצדק. עכשיו, האמת היא שאני יכול לתת לכם שיעור כללי שזה תלוי מחלוקת גדולה בראשונים ובאחרונים. זה לא פשוט, כי אתה מכניס כאן תובנה בעבד כנעני. זה לא פשוט. מי שרוצה, לא עכשיו, לא כאן הזמן במקום, אפשר להראות שזה מחלוקת גדולה. זה לא פשוט הדבר הזה. לא כולם יסכימו שככה יחשב שנותן כסף. זה דעת הגרא, זה לא דעת הראשונים, בראשונים נראה, נראה לא ככה, לא משנה כרגע. אבל אני מציין את הדוגמה הזאת בשביל להראות איך אדם ענה על קושיות של אחרים בלי לחשוב. לא בגלל שכשהוא קיבל את הקושיה הוא התחיל לחשוב מה צריך לומר ומה צריך להגיד, ואולי נחדש עכשיו ככה ואולי נגיד, הוא לא צריך את כל המשחקים האלה לעשות. בגלל שהתבנית החשיבה מונחת לו בראש. אז אם מונחת לו בראש, אז הוא רואה אותה. אנחנו העברים. הוא הרואה, אנחנו העברים. ומי שמסתובב, מי שראה, מי שהיה בשיעורים של גדולי דור למיניהם, בין הזמנים או במסגרות אחרות, מי ששמע ועקב אחרי שיעורים של גדולים, אז הוא יכול לשים לב שהגדולים על פי רוב יורים תשובות בלי לחשוב. איך זה? מה, כשהוא התכונן לשיעור, הוא חשב, כמו בשחמט, חמש צדדים קדימה, מה ישאלו אותי? ובגלל שעכשיו שמה ישאלו אותי, אז בגלל זה הוא התכונן לחשוב, אז הוא ענה לי אחר כך, כי הוא זכר את כל ה... הוא הכין פתקים לפני השיעור. זה לא. לא זה הצורה שהגדול עונה על המקום. וכל מי שחווה את זה, מי שדיבר עם גדולים, מי שהלך לשאול שאלת פסקים לפעמים, הרבה פעמים הגדולים עונים בכלל בלי לחשוב. למה? כי הם עונים דבר שברור להם כשמש. ההפרדה בין שתי הדברים, שאצלי זה נראה אותו דבר, ואני לא מבין את ההפרדה בין שתי הדברים, אצלם היא ברורה. הוא מכיר את שתי התבניות, והן אצלו לא דומות, הוא יודע להפריד את זה. תן דוגמה. יש לי קושייה עצומה. תגידו לי, פרי הפרסמון, איזה צבע זה? כתום. הנה יש כאן הפרסמון, לא כתום. קושייה, מה אתם אומרים? אז עכשיו, שאלת חכם חצי תשובה, אם הרב הפרסמון יתחיל ככה קצת להעדים, וזה כבר כמעט מגיע לכתום, תרצתי את הקושייה. זה מה שנקרא שאלת חכם חצי תשובה. זה בדרך. איך אפשר לענות על שאלה כזאת? הפרסמון כתום או לא כתום? בסקלת העברית כתוב שהפרסמון זה כתום, ואנחנו רואים כאן הפרסמון לא כתום. קושייה עצומה. אז אפשר להגיד יסוד של רב חיים. יש צבי דינים הפרסמון! יש שני דינים הפרסמון. יש הפרסמון מדין פרי, והראיה מסימן רשתת זין באור החיים, שמי שסך בשמן הפרסמון ורוצה להריח אותו, אז הוא מברך בורא שמן ערב. וכל האחרונים דנים שם, למה הוא לא מברך שנתן ריח טוב בפירות, הוא מברך בורא שמן ערב, סימן שזה פרי!
אז מזה למדנו שיש פרסום שזה פרי. ובצד שני, שאלנו כאן את אסתר המזכירה, והיא אמרה לנו, לא, יש כזה שם משפחה, הראיה, אני פותחת ספר טלפונים, ואני רואה שהפרסמון זה שם משפחה. אז יש שני דינים בפרסמון. עם היסוד של רב חיים, מזל שרב חיים המציא צווי דינים, יש לנו תירוץ לקושייה. למה השאלה הזאת מגוחכת? ואם אני שואל את השאלה הזאת, גם ילד בן 5 יצחק עליי ויענה לי. למה? למה באמת? אם נחשב לעצמנו, למה באמת זה ככה? למה? כי אני מערבב שני מושגים שמי שמכיר אותם, מי שחי אותם, הם כל כך לא קשורים אחד לשני. שמה בכלל השאלה? צריך להיות איזה תאילנדי שקורא טקסט בעברית והוא לא מבין כדי לשאול שאלה כזאת. יהיה לו סתירה בין שתי סוגי הפרסמון. מה זאת אומרת? מי שחי את עולם המושגים, הוא יודע מה זה פרי, לא יכול להיות. חדה מול העיניים, חדה. עכשיו, אל תחשבו שאני אומר לכם צחוקים. לא בדיוק, זה לא צחוקים. כדוגמת מה שכל אחד מאיתנו היה מגחך, אם הייתי מנסה לשכנע אתכם שבאמת יש לי שאלה על סתירה בדיני הפרסמון, והייתם צוחקים, זה לא יכול להיות, זה פשוט, מה השאלה? זה שני מושגים שלא קשרים אחד בשני, מה אתה עושה מזה העניין? זה לא יכול להיות. ככה הגדולים שיושבים באמת על התורה, ככה הם פורחים את הקושיות שלנו. הם בדרך כלל לא צריכים לחשוב. הם לא צריכים להיות חריפים בשביל להגיד, צריך לומר שככה, ש... לא צריכים את כל הדברים האלה. המושגים, המציאויות והמושגים מראש כל כך ברורים להם. אז זה מה ש... הוא יהיה עסוק שאת המציאויות התוצאה תהיה שהוא יהיה יודע תורה. וזה אני אומר שוב, זה מקדמי לדברים חשובים שדיברו איתכם בטכניקה של איך קוראים גמרא ואיך מדייקים מהגמרא ואיזה ספרים צריכים לפתוח כדי לעזר, כדי להבין את הגמרא. הכל נכון, הכל אמת, אבל כל זה, אני במשל, אם אני חוזר במשל של השחייה, אני אומר, אם אדם יודע לשחות, אז יש מקום לבוא, שיודע לשחות, ולבוא, אם הוא רוצה להגיע לאלפות ישראל, לא יודע מה, ייקח לעצמו מאמן, והמאמן יעקב איך הוא שוחה, ויגיד לו, בוא תשפר משהו את הנשימה שלך, ובוא תשפר משהו את הצורה איך שאתה חותר עם היד, ובוא... השיפורים הם חשובים, הם נצרכים, ודאי. אבל זה לא... אי אפשר שמישהו יעסוק איתו על איזשהו שיפור של איזה משהו, כשהשילוב בין תנועת ידיים ורגליים הוא לא מספיק טוב. א', ב', הוא צריך לשחות. אחר כך נשפר את היכולות, את הסיבולות שלו, את... אני לא יודע מה, זה כבר... שלבים, זה שלבים אחרים. לכן אני אומר, מקדמי, הדבריי מבחינתי הם כהקדמה לכל השיעורים שניתנו, ככה צריך לעבוד בתורה. ככה
עבד רבה וככה עבד אביי וככה עבד רבי עקיבא וככה עבד רבי טרפון וכל כל כל גדולי ישראל לאורך כל הדורות כשהם למדו תורה הם כל מושג שהם נתקלו הפכו אותו לחלק מהם וככה הם המשיכו. עכשיו היות שאנחנו עומדים כאן בשלהי השנה ואנחנו נמצאים כאן בסוף כתובות קידושין, אז אני רק יכול כסיכום להציף לכם עכשיו כמות של מושגים מסוימת שמבחינתי אתם צריכים לצאת איתם מהשנה הזאת ולהיות חלק מהווייתכם. אם ניקח דוגמה את דפתת בכתובות, צריך לדעת מה זה ספק דורייתא לחומרא, צריך לדעת מה זה ספק ספקה בדאורייתא לכולה. צריך לדעת מה זה שוויה הנפשי חתיכא דאיסורא בהערה מקביל להודעת בעל דין. צריך לדעת מה זה חזקה דמעיקרא. צריך לדעת מה זה רוב וההבדל בינו לבין ספק ספקה. צריך לדעת מה זה תרתי לרעותא, אם עסקו בזה, לא כולם עסקו בזה, אבל אם כבר עסקו בזה, צריך לדעת מה זה תרתי לרעותא, צריך לדעת מה זה נקרא הוכחה בטוען ונטען, אם אנחנו דברים על פתח פתוח מצאתי, ברמה של להפסיד כתובה, לעומת נקודת האיסורים כאן, שאדם יבוא ויסור את האישה לה וכן הלאה, זה שלל מושגים פשוט, שמי שלמד כתובות בדף ת' חייב לצאת איתו בידיים. אם הוא לא יצא איתו בידיים, הוא פספס את כתובות דף ת'. כי כתובות דף ת' זה לא יהיה חלק ממנו, הלאה כשהוא לומד את כל השס, לומד את כל התורה, כל התורה ברוך השם גדולה, אבל חסר לו כל מה שלמד כאן, הוא כשיתקל במושגים האלה, להבא הוא שוב יצטרך המון מאמץ להפעיל כדי שוב להבין מה המקרה ומה התובנה ומה היחסי כוחות בין הרוב לחזקה ובין ככה לככה וכו'. פה זה הטעות. בבחינת תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. אם אני רואה שאני לומד עכשיו כתובה דף ת' ואני רואה שאני משתלט רק על שלושה מושגים, סבבה. אז אני מחליט ששלושה מושגים אני רוכש ואני יודע נקודה. ואני אומר, השם יעזור שהמושג הרביעי והמושג החמישי, פעם אחרת אני יודע. אבל אם אני, במקום לדעת שלושה מושגים מכאן או להבא, לדעת אותם וזהו, גמרנו, אני יודע את זה. יותר כשאני נתקל בשבי הנפשי, אין לי בעיות. אני יודע איך להשתמש במושג הזה, אני יודע מה לזהות אותו, אני יודע מה לעשות איתו, אני יודע איך לתרץ איתו קושיות שאני אצטרך. זה המושג שלי. אם אני במקום לדעת את זה ואת זה ואת זה, אני יודע 20% בערפולים את 15 המושגים של דף ת', נניח. כן? אז אמרתי לחבר'ה, מי שלומד תורה בערך, מובטח לו בערך גן עדן. ככה זה בשמיים. מי שיודע בערך, יש לו בערך גן עדן, כי מה שהוא יודע זה מה שיש לו שם. בערך יהיה שם כיף, בערך יהיה שם ככה. הוא יושב שם בישבה של מעלה, וכולם ידברו כמו אדמה במכות. הוא בערך יבין את השאלה, הוא בערך יבין את התירוץ, את הבדיחות, אין על מה לדבר, זה הכל בידי שם למעלה, הוא ודאי לא יבין. זה עבוד לו, אם הוא לא רכש את זה בעולם הזה, זה כבר... זה אני לא אחראי, אין מה לעשות, זה בעיה שלכם, וכולי וכולי, ונגמר הסיפור. אתם מבינים מה שאני אומר? מי שרוצה לגדול בתורה, להיות לומד תורה אמיתי, זה התנאי. אלא מה? זה דורש עמל. יש אדם שיש לו שכל יותר זך, הוא מהיר תפיסה, הוא בהיר תפיסה, המציאות בשניות ברורה לו, לא צריך להשקיע מאמץ. יש אדם אחר, ואני עושה את זה לפעמים בעצמי, עם עצמי. אני כאילו,
בשכל, מוציא שטרות, מתחיל להעביר, כדי לקלוט את המקרה שמדברים עליו. אין מה לעשות. ההמחשה עוזרת. אם המקרה מסובך, גם לי, היו מקרים, כשלמדתי הלכות ריבית ביורי דעה, שהייתי צריך כאילו להתחיל להעביר כספים, כדי לראות מה כתוב כאן בסעיף. אין מה לעשות. אם זה מסובך, זה מסובך. מה לעשות? אבל זה דורש עבודה ועמל. נכון. אם ילד ירצה ללמוד שחייה, בלי להשקיע את כל האימונים שהמורה לשחייה אומר, ילד ירצה ללמוד נגינה, בלי להשקיע את כל האימונים שהמורה לנגינה אומר, בחור ירצה ללמוד נהיגה, בלי להתאמן בשיעורי הנהיגה, הוא ירצה, אבל הוא לא יתאמן. הוא לא ידע לנהוג, והוא לא ידע לשחות, והוא לא ידע לנגן, והוא לא ידע שום דבר. והוא לא ידע תורה. אין בעולם הזה, וגם אנשים מוכשרים, זה לא אומר שהם לא צריכים להתאמן. אולי פחות אימונים, פחות ככה, פחות ככה, וגם אנשים מוכשרים. גם אדם שיש לו כישרון לנגינה, אבל הוא צריך להתאמן. זה לא שבלי שהוא מתאמן הוא יודע לנגן יפה. אלא בגלל שהוא מוכשר, הוא בפחות מאמץ, או באותו מאמץ מגיע להישגים עוד יותר טובים. אבל בלי להתאמן אין דבר כזה. כל העולם הזה זה ככה. מי שרוצה, וזה חשוב לו, לחיות תורה, לחיות את החשיבה של התורה, זה השלב, לדעתי, המקדמי. אני מאחל לכל הציבור, ואני כולל את עצמי יחד עם כל הציבור, בהצלחה רבה, המשימה מוגדרת מהיום עד השנייה האחרונה שאנחנו חיים עלי אדמות. אין דבר כזה שאנחנו מפסיקים ללמוד תורה. התורה היא, ברוך השם, כל כך רחבה וכל כך גדולה, שככל שאדם יותר ויותר לומד, אז מתחדשות לו עוד קושיות ומתבררים לו מההכרחים עוד חילוקים ודקויות וכן הלאה וכן הלאה. ואני יכול להעיד על עצמי, זה כבר פעם שלישית שאני לומד כאן כתובות קידושין בישיבה הזאת, אחרי שלמדתי לפחות באופן חלקי עוד בעברי כתובות וקידושין, וכל פעם מחדש על אותם דפים בדיוק מתבררים לי עוד ועוד ועוד דברים שעד היום לא הבנתי, ופתאום נפל לי הסימון ואני כן מבין. זה כל הזמן ככה. אין לזה סוף. לא שכשאני עושה את העבודה הזאת בפעם הראשונה, אז הגעתי לתכלית ונגמר הסיפור. זה צורת העבודה שלי. אבל ההפתעות בדרך תהיינה רבות. אני חייב מעצמי להגיע לתכלית של הבנת המציאות, ולתכלית שאני מסוגל בהבנת ההיגיון, למה התורה אמרה שכך וכך הדין, כך וכך וכך. אבל בעזרת השם, לכל אחד עד ה-120 צפויות עוד הרבה הפתעות נעימות בדרך אם הוא יעבוד ככה. אבל ההרגשה, אם אדם יעבוד בצורה הזאת, היא מיד משתנה לטובה. אז בהצלחה וכל טוב.